היום, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת משפטים. לפעמים יש תזמונים מעניינים בנושאים שאנחנו לומדים עם פרשת השבוע. אם למדנו קצת במשנה, נושא של הונאת דברים, שבת, אנחנו נקרא על הרבה הלכות שקשורות בין אדם לחברו. עולה שאלה, האם מותר להכשיל אדם במידות? לנו יש איזה מין תובנה לא נכונה, שלהכשיל את האדם זה בדברים שקוראים לו נזק, פיזי. האם זה גם נוגע לנזק נפשי, פסיכולוגי, מידתי, במידות? בואו נראה מה למעשה אנחנו יכולים ללמוד מדברי הרב בנושא הזה. קודם כל נקרא קצת מדברי הרב, אנחנו במוסר אביך, באיסור מכשול לפני עיוור במידות, אומר הרב, לעניות דעתי, הרי אין לזה הוראה מפורשת כן, בתורה. לכן אומר הרב, אני לומד את זה מתוך היגיון. אתם זוכרים שלמדנו גם אצל רבנו בחייה בהקדמה שלו לחובות הלבבות, שיש דברים שאנחנו לא צריכים שהם יהיו כתובים, אלא יש לנו היגיון, יש לנו שכל. אנחנו צריכים לעבוד גם עם השכל כשאנחנו פוגשים את החיים. לכן אומר רב, לעניות דעתי נראה שיש איסור מכשול לפני עיוור גם במידות. כלומר, מושג שאני לא יכול להכשיל אדם אחר במידות, אומר הרב, זה לא רק במשמעות הפשט של הפסוק, לפני עיוור לא תיתן מכשול. לא רק מי שלא רואה, אז אנחנו לא שמים אותו בפני מקום שהוא ייפול בו. למשל, יש לנו פה קרוב בית חינוך עיוורים. אנחנו רואים לפעמים פה ברחוב, לידינו, ברחובות לידינו, ילדים או אנשים מבוגרים שהם לא רואים, סגינה. בוודאי ובוודאי שאם אנחנו נראה אותם הולכים לקראת מכשול, אנחנו נזהיר אותם אם אי אפשר להזיז אותו. אבל אם יכולים להזיז אותו, אנחנו נזיז אותו, או שנזיז את האדם שאינו רואה, שלא ייקשם. בוודאי ובוודאי שלא נניח לו חבית לפניו שהוא ייפול בה. מי שעושה את זה, הוא פשוט אדם לא מוסרי. דבר שהוא פסול מצד השכל. כי האדם הזה לא רואה. אתה לא יכול להכשיל אותו. אומר הרב, כתוב בתורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. ומה הכוונה? חכמים אומרים שהמושג מכשול זה נוגע לכל דבר במכלול החיים כולו, שאסור לי לגרום לחבר, לאדם, להיקשר. כמובן, בדבר עבירה, גם כן. זאת אומרת, במובן הפשוט שהוא ייפגע, ברור לי. אם למשל אני רואה משהו שהוא לא תקין, ואני מסדר את החבר שלי, או את האדם שאני כרגע מולו, ואני מכשיל אותו בדבר הזה, למשל, אני יכול לגרום לאדם לקנות דבר שהוא מקולקל בתחושה שזה תקין. כן? מה אני עשיתי? עשיתי משהו, לא עשיתי כלום, לא פגע, רק דיברתי. זה נקרא הונאה דברים ולמדנו את זה. כלומר, הדיבור הזה הוא מכשול, גם כן. ולא אומר הרב, האם באמת יש איסור בהכשלה במידות? מי שיכול לתת לי דוגמה, איך אני יכול להכשיל מישהו במידות? לא, זה לא מידות. אני מדבר עליו. אני אגיד לך משהו שאני אכשיל אותך במידות שלך. לא שאני אומר על משהו לך. אני כועס עליך או על אדמה.
להגיד לו
שהמידה הזאת היא תורה. או, אני יכול לומר, לראות שהוא עושה דבר לא טוב, ולהגיד לו, שמע, שכוח, איזה מידה יפה. דוגמה. האם יש גם מציאות הפוכה? מה אתה אומר? דוגמה. יופי, ו... מצוין. כלומר, אני משבח אותו על מה שאין בו. תשמע איזה בעל מידות נפלאות אתה, והבן אדם בכלל לא בכיוון. נו, היום אנחנו יודעים שיש דבר כזה ברחוב, אמירה כזו שכל אחד אומרים לו, צדיק, צדיק, כן, צדיק שלי, צדיק, אתה צדיק, אח שלי צדיק, וכו' וכו'. האם יש בזה חשש שלפני עיוור לא ניתן מכשול? האם האדם הזה אולי בסוף ישתכנע שהוא צדיק? כן? ואז הכל בסדר, הוא לא צריך לבדוק את עצמו ולא כלום, הרי הוא צדיק. האם בזה אני מכשיל אותו? זה מה שמנסה הרב ללמד אותנו בנושא שלפנינו. כן? באופן מעשי, בדרך כלל האיסור הזה לא חל. כי במידות הנזק הישיר שעלול להיגרם מדיבורים כאלה, הוא לא מיידי, הוא גם לא ודאי. אני לא יודע. למה? משום לא בטוח שיש על הבן אדם, שאני עכשיו משבח אותו על מה שאין לו, אני מעורר בו מידה רעה. או מחזק את המידה הרעה שלו. עכשיו, יכול להיות גם שהוא ישתמש בה לטובה. אם אני אגיד למישהו, אתה צדיק, כל הכבוד וכולי, אז הוא באמת יעשה מאמצים להיות צדיק. כלומר, יש פה איזה מין מצב מאוד עדין וחוסר בהירות, כאשר אני משפח אדם על מה שאין בו, אני אינני יודע האם זה יוביל אותו למעלה, או הפוך. דוגמה. אם אני עכשיו אגיד לאדם שהוא גדול, והוא חשוב, והוא נהדר, ואין כמוהו, וכו' וכו'. אני מעורר בו איזו מידה? גאווה? כן. הוא מתחיל להרגיש שהוא שווה משהו. כן? הוא מתחיל להתגאות. עכשיו, יכול להיות שהוא ישתמש בכוחות הללו שאני עכשיו נתתי לו, לדבר חיובי. יגיד, תשמע, אם כולם אומרים לי שאני כזה, וכולם אומרים שאני כזה, נו, לא נעים לי, אני אפעל בכיוון, אני אכן אגיע לעניין הזה, לשאלה שבח הזה, למעלה הזו, למדרגה הזו. אז אם כן, מתי יש לפני עיוור לא תיתן מכשול במידות, כאשר אני בטוח שאותה אמירה שלי תעודד את השומע לכיוון השלילי, ובוא ניתן דוגמה קיצונית, אבל מייצגת את הדברים. אם אני רואה אדם שהוא כרגע, אדם שהוא, איך נקרא לזה, פורח חוק, עבריין, תדע? והוא עושה פעולה של גניבה, הוא עושה פעולה של פריצה, הוא עושה פעולה לא חוקית. אני משבח אותו על המקצוענות שלו, מה אני גורם לו?
לעודד אותו
להמשיך להיות עוד יותר מקצוען, להוכיח את עצמו יותר. זה בוודאי שזה לפני עיוור, אבל זה מקשור. כלומר, כאשר אני בטוח שהדיבור שלי, האמירה שלי, העידות שלי, תוביל לשלילה, אסור לי לשבח אדם כזה. על המידה הספציפית הזו, השלילית הזו. אני יכול לשבח אותו על דברים אמיתיים שיש בו, וזה הנכון. גם כשאני רוצה לומר למישהו דבר שהוא משבחים אותו בו, אני צריך לומר את האמת כפי שהיא, ואם צריך לומר גם ביקורת, אני אומר גם ביקורת. לא שאני נמנע מלומר לאדם שבח, אבל הוא צריך להיות ולהיבחן האם באמת שאני אומר לו את הדברים, האם זה ירים אותו או יחזק את השלילה שלו. לכן אומר הרב, לעניות דעתי יש איסור כזה. יש איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול בשבח שנותנים לאנשים על מידות שאין בהן. וצריך להיזהר בזה מאוד, לא להכשיל אותם. יש סיפור בגמרא, אני רוצה לקרוא אותו, אתם יודעים מה, אני אתרגם אותו תוך כדי הקריאה שלי בעיניים. יש גמרא בסדר בבא בתרא, גמרא מאוד מעניינת. מסופר שבמוצאי יום הכיפורים, רבי יוחנן בן זכאי, יצא יום הכיפורים, חלם חלום. הוא חלם חלום על אחיינים שלו, הבנים של אחותו. והגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם באותה שנה הפסד של 700 דינר, סכום כסף גדול, שבאותה שנה הם יפסידו. אבל איך זה יבוא? במשך השנה. פה דינר, שם דינר, פה 10 דינר, פה יעבדו 5, פה, כן, כל מיני סיבות, אבל יפסידו 700 דינר בסך הכל. מה הגזרה? אומר רבי יוחנן לעצמו, מה שורש הגזרה? שמה יהיה? שהם יפסידו 700 דינר. כלומר, יצא מהארנק שלהם 700 דינר. בסדר? נכון? זה הגזרה. טוב, כל אותה שנה ממוצא יום הכיפורים ההוא ועד יום הכיפורים שהבא אחריו, כל הזמן היה בא, אומר להם, טוב, אני צריך עשרה דינרים לצדקה, אני צריך עשרה דינרים לגמח, אני צריך, כל הזמן היה דוחק בהם ודוחק בהם שיתנו כסף לצדקה, כל מיני צדקות, גמחים, מעשים טובים, שישלמו הם, כן? שיוציאו הוצאות. ו... תשמע, מה קרה? מה... יש עוד אנשים בעיר, לא? מה אתה דופק אצלנו בדלת כל היום? מה, אין פה עוד אנשים שיתנו לך צדקה, שתיקח מהם קצת כסף? למה רק אנחנו? הוא לא עונה להם, הוא אמר, דוחק בהם, דוחק בהם, מוקר מהם צדקה. טוב, נותנים. לא נעים, כן נעים, כן יש שם המצווה, לא יש שם המצווה. בנקודה התחתונה, הוציאו, כל פעם שהוא בא, נתנו לו. טוב, הגיע סוף שנה, יום הכיפורים, הפעם מתקרב. יושב רבי יוחנן בן זכאי ועושה מה? חשבון! לראות מה המצב. הגיעו ל-683 דינר שהם הוציאו. כמה חסר לנו? 17 דינרים מהגזרה. טוב, בערב יום הכיפורים הגיע. פתאום מגיעים סיירת מס הכנסה של הקיסר. עוצרים את הכל, מקיפים את הבית, נכנסים פנימה, מחרימים את המחשבים, עושים בדיקה, כן? ו... יפה מאוד. בדיקה, הם רצים לרבי יוחנן בן זכאי, דוד, מה קורה פה? אמר להם, אין לכם מה לדאוג. אני אומר לכם שבסוף כל הסיפור הזה יכנסו אתכם, יקחו מכם 17 דינר בלבד. זה כל הסיפור. ואחרי כך היה. אמרו להם, טוב, תשלמו 17 דינר ואתם משוחררים. שילמו והשתחררו. באו, אמרו לו, תגיד לנו דוד, מה, רוח הקודש? מה, לא ידע אתה. אמר להם, אני אגיד לכם. לפני שנה חלמתי חלום שיש לכם גזרה להפסיד 700 דינר. כל השנה דחקתי בכם שתיתנו צדקה, הגענו ל-683. אז צריך להשלים ל-17. אז השלימו לכם ל-17, נגברה הגזרה. אמרו לו, דודנו, למה לא אמרת מראש? היית אומר לנו, שנגזרה עלינו גזרה להפסיד 700 דינר, היינו עושים מה שנקרא הוראת קבע, כל חודש היה בא מישהו אצלך בבית, נותן לך סכום, סוכרים 700 דינר, פחות שילך דברים טובים, למה לתת את זה לגויים? למה לא אמרת? מה אתם אומרים? טענה טובה או לא? טענה מצוינת, טענה נפלאה. מה ענה להם? אומרת הגמרא, אמר להם, רציתי שתקיימו מצווה לשמה. אמר רבי יוחנן, בן זכאי, הוא דאג למה? להרגיל אותם למידות טובות. שיבוא מצד עצמם. לא בגלל כל מיני סיבות חיצוניות, אלא לעודד את מידה טובה, בדרך שבה מרגילים את האדם לפעול במידה הטובה. בלי סיפורים, בלי איומים, בלי הפחדות. בלי תנורים בגן עב וגיהנום, ובלי שיפודים. במדור 7, אלא להרגיל את האדם לעשות את מה שהוא חייב מתוך שמחה, מתוך רצון, מתוך שותפות, ולא מתוך כפייה, לא מתוך הפחדה, לא מתוך הבעלה. כי אז האדם עושה מכורח, אדם עושה באונס, אדם לא באמת מתקדם במידותיו. לכן בואו נראה הלאה בהמשך דברי הרב, ואני חוזר מההתחלה, לעניות דעתי נראה שיש אישור מכשול לפני עיוור גם במידות. אבל פי ששמעתי משמי דגברה הרבה, כלומר, משמו של אדם גדול, אדם גדול, שאין במידות משום לפני עיוור. לא שייך, זה לא שייך. העניין הזה שלפני עיוור, אומר הרב, ולא אדע טעמו של דבר. אני לא מבין למה. למה אותו גדול אמר שאין בזה איסור לפני עיוור? שהרי גם בעצה, שאינה הוגנת, אני נותן לך עצה לא טובה, עצה לא נכונה, אני עובר, יש איסור מכשול לפני עיוור. אני גורם לך ללכת בדרך לא טובה, אני מכשיל אותך. לכן אומר הרב, אלא שבמידות אינו מוכרע כל כך. זה קצת עדין, אמרנו, אנחנו לא יודעים מה זה יעשה. כשאני נותן לך עצה לעשות משהו אתה הולך ועושה, זה קרוב יותר שאתה תיקשה. אם אני משבח מידה לא טובה אצלך, אני לא יודע מה תעשה עם זה. יכול להיות שתעשה עם זה רע, יכול להיות שתעשה עם זה טוב, יכול להיות שתעשה עם זה כלום. לכן זה קצת רחוק, אני לא יכול להגיד בצורה מובהקת שיש בזה איסור. אבל ממשיך הרב, שהרי דין לפני עיוור הוא דהיכא דאיכא למיתלה בהיתרא תלינן, כלומר אנחנו תולים במקום שיש לתלות, לשים את הסיבה בהיתר. וכזה אנחנו רואים שאין הספק בכלל הזרה לפני עיוור. כלומר, בכל מקום שיש לנו דבר ברור, אז אני אומר שם יש לפני עיוור. אבל בספקות, זה דבר לא ברור, אני לא אומר שיש בזה לפני עיוור. כי זה ספק, אני לא יודע. ואפילו במיעוט תולים, שהרי רוב לחרישה. כן? כלומר, הרוב באמת הולכים אחר עצות כאלה. הרוב הולכים אחר דעות, אחר שבע. מכל מקום יכול לתלות שדק אחר לשכינה. אמר, אם כן, אני כאילו גורם לבן אדם הזה, אני משבח אותו על דבר שאין בו, או משבח מידה שלילית שבו, אני למעשה אומר הרב, כן, נכון שזה נראה כספק, אבל אני גורם לו שהוא ימשיך ויתחזק במידה השלילית שאני שיבחתי. אם כן, כל זמן שאין אנו יודעים שדבר זה יביא למידה זו אסורה, אז אני תולה בדבר מותר. כלומר, כל מה שאני לא בטוח שהאדם הזה ישתמש במידה השלילית שעכשיו אמרתי לו ישר כוח, ומזה הוא ימשיך ויתחזק, אפילו אם יתעורר לו איזו מידה שהיא רעה, ברובה, מכל מקום, יש בכל מידה דרכים לטובה. טוב, גם במידות רעות, למדנו את זה גם קודם, שבכל מידות ומידה, גם הטובה שיש, יש את המידה הקרובה שהיא שלילית. כלומר, זה יכול לעורר גם את המידות הטובות שלו. אז אני מוצא את עצמי במצב לא ברור האם אני צריך לשבח אדם על מידות שאין בו, כמו שאמר למשל מקודם נתנאל, אמר, טוב, אני אומר למישהו, תשמע, אתה ענר, אתה אדם, יש לך מידה טובה של סלחנות, האדם הזה סולח, עד שהוא סולח, הנשמה פוקעת, כן? בסדר? אני משבח אותו על זה שיש לו מידה של סלחנות. איזה יופי, איך אתה סולח, כל הכבוד. הוא יודע שלא, ואני יודע שלא. אומר הרב, אולי בכל זאת זה יעורר אותו לכן, אולי יעורר אותו להמשיך, אני לא יודע. אני לא עובר על איסור. אני אשבח. האם זה נכון? אבל במי שברור לנו, שנתעוררו לאיזו מידה רעה כרבי ברובי שימושי, השתמש בה לרעה, כלומר אם אני יודע על אחד כזה, כמו שאמרנו, אני מחזק את המידה השלילית שלו, והוא יגיד יופי, עכשיו אני צריך לעלות במדרגה, ברע איסור גמור ככל איסור התורה. כלומר הדבר הזה פסול, אסור לנו להרחיק, שמצווה עלינו, סליחה, שמצווה עלינו להרחיקו ואסור לגרום כל דבר שביהו לזה, והרי אפילו שמה יבואו לעשות מצווה שלא מובחר, כמו שראינו בסיפור בגמרא, שחשש רבי יוחנן בן זכאי על שלא הודיע להם את חלומו, כן, אלא רצה להביא אותם לעבודה הפנימית שלהם מצד עצמם, שיתנו צדקה מרצון מתוך עניין להרגיל אותם במצווה ולא בגלל כל מיני סיבות אחרות. כן מצינו שאפילו גזרות וסייגים של מרית עין בלבד, הרי יש דברים שאסורים מצד מרית עין, נכון? לא מצד מעשה, אין, זה לא דבר שהוא אסור, אבל משום מרית עין, שמה מישהו יחשוב, שמה מישהו יראה, שמה יגידו, אנחנו אומרים, זה אסור. גזרו החז"ל במידות, גם במידות יש גזרות כאלה, אסור לנו לדבר סתם, לשבח, להגיד לאדם דבר שאין בו, או לחזק דברים שליליים שבו, אפילו למרית עין. תנו לי דוגמה למרית עין. מה? אתה רואה להגיד, בן אדם עושה מעשה לא תקין. במידות, יש לו תכונה לא טובה, ואתה עושה לו כך. מה אתם אומרים? אפילו דיבור לא דיברתי. עשיתי לו רק ככה. מה אני מסמן לו? זה נראה שאני אומר לו כל הכבוד. אוקיי?
אם אתה לא אומר משהו רע.
כלום. רק עושה לו סימן שהוא יכול לפרש אותו כדבר שלילי. או אני לא עושה משהו רע, אבל המידה היא לא טובה. ואני רוצה לך ככה, אתה חושב שאני משבח אותך על המידה, הדבר הזה גם אסור, לפי דברי הרב, הדבר הזה אסור. כלומר, כל דבר שאני עלול לעודד אדם להמשיך במעשיו השליליים, הדבר הזה אסור, משום שאני מכשיל אותו. לכן ממשיך הלאה הרב ואומר, ולא לאיסור מרית עין. קל משאר סייגים, כמו שראינו בדברי הפוסקים. כן, למשל, תן דוגמה. מישהו שמע על חלב שקדים? לא שמעתם? יש דבר שנקרא חלב שקדים, ובשקדים הרי בכל דבר יש בו נוזל, קצת מיץ. לוקחים שקדים וטוחנים אותם, זה מיץ. מה?
רוזטה.
אני לא יודע את השמות המטבחיים, אבל יש נוזל, היו מוכרים את זה בחנויות, יש חנויות שמוכרים חלב שקלים. תראו לעצמכם, אני רוצה לקחת חלב של שקלים. מה דינו? הוא חלבי או בשרי או פרדה? הוא לא חלבי, הוא לא בשרי, הוא לא פרדה. הוא צמחי, כן? מותר לאכול איתו
בשר?
מותר או לא? מותר, מותר לאכול שקלים עם בשר? כן או לא? היום אפילו יש כאלה שפים שעושים לך בשר אפוי עם שקלים. מותר, מה הבעיה? אני לוקח חלב שקלים, כן? בבקבוק. מוזג אותו לסיר, אני אוהב את הטעם, שם בפנים עוף או בשר ומבשל. מה אתם אומרים? אני עובר על איסור כלשהו. זה מותר או אסור? מעיקר הדין. זה מותר או אסור? מותר זה צמחי וזה מצב את שום בעיה, נכון? משום מרית עין אסור, ויבוא בן אדם, ייכנס אליי הביתה. יראה סיר חלב ובשר בפנים. כלומר, למרות שאין איסור, אסור לי לעשות את זה. משום שאני יכול להכשיל מישהו אחר. מה אני יכול להכשיל מישהו? שהוא יחשוב עליי דברים שליליים. אז אני עורר בו את המידות השליליות שלו. אז בגלל זה אסור לי לעשות את זה. לכן אומר הרב, לעניין חלב שקלים בבשר עוף. משום שאנחנו יכולים להכשיל מישהו אחר בראייה והבנה לא נכונה, כלומר גם לי אסור להכשיל אחרים בהתנהגויות או בהתנהלות או בעשייה שהיא לא תקינה. מי חושב שהיא לא תקינה? מישהו אחר. יכול להיות שהיא תקינה לגמרי, יכול להיות שהיא בסדר גמור, אבל יש מישהו אחר שהיא קשל בזה, מישהו אחר שבגלל המידות שלו הוא יכול להיקשל, אני צריך להיזהר. לא לעשות. כמה הדבר הזה חשוב, כמה אנחנו לא שמים לב. בדיבור, בלבוש, בעשייה, בהוויות פנים, בשפת גוף. ואנשים חושבים כל מיני דברים ומידות לא טובות שיש לכולנו מתעוררות. אתה יכול לעשות למישהו תנועה ביד והוא יתחיל לכעוס. על מה? על כלום. כי הוא מפרש את זה כמו שהוא מבין. ועד מידת הכעס אצלו מתעוררת. מי העיר אותו? אני. אחרי אומר הרב, צריך להיזהר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. שים לב, איך אתה לא גורם לאנשים להיכשל. הרי אמרנו בתחילת השיעור שפשוט לי וברור לי שאף אחד מכם לא יניח חבית או אבן או יכפור בו בכניסה לבית חינוך עברית. זה פשוט. זה ברור שאני לא אשים מכשול במקום שאנשים יכולים ליפול. זה הכי טבעי שבעולם, זה הכי נורמלי, בשכל הישר. אלא אם כן אני אדם שמידותיי מושחתות. זה פשוט, אומר הרב, גם בדברים שנראה לנו שאין שום דבר, פשוט שצריך להיזהר. כן, ממשיך הרב ואומר, גזרו בכמה עניינים דברים כאלה משום מרית עין. ואפילו לבטל מצווה מן התורה. מה פירוש לבטל מצווה מן התורה? בשב ואל תעשה. כלומר, יש מצווה שאתה צריך לעשות, לא, שב ואל תעשה. למה יש איסור מרית עין? כן, למשל, מידת גאווה אנחנו יודעים, שהאדם צריך להיזהר בה מאוד, מאוד מאוד. וגזרו על זה גזירות, על גבי גזירות, כן? שהאדם לא יבוא לידת תקלה גדולה הזו, כי שורש כל המידות הרעות של האדם, הכל בא משם. מהגאווה, כלומר פגעו בי, נפגעתי, אמרו לי, זה אני באמצע, אז הכל הלך. לכן לא מצינו גזירה כזו לבטל מצוות עשה משום מרית עין. כן? הקלה משל גזירות, למשל תן דוגמה. תן דוגמה. לפני, ביום שני, השבוע הייתי בחתונה של תלמיד מהישיבה שלמד אצלי, לפני 9-10 שנים כבר אני חושב. התחתן. אנחנו יודעים שיש כלל שחתן הוא טרוד. טרוד, ביום חתונתו, יום שמחת ליבו, הוא טרוד. פטרו אותו חכמים, כן, מכמה וכמה דברים. כי הראש שלו לא שם. הראש שלו לא קיים, לא נמצא שם. חתן שרוצה לקרוא קריאת שמע. אנחנו יודעים שבפסוק ראשון של קריאת שמע, חייבים לכוון את, מה שצריך לחיות שם. בשם השם, כן? בשם אלוקים, בשם עוד פעם שם השם, ייחוד השם, קבלת עול מלכות שמיים. אומרים לחתן, עם כל הכבוד לך, אסור לך לקרוא קריאת שמע. לא מרשים לך לקרוא קריאת שמע. אבל למה? אני יודע, אני מכיר את עצמי, זה בסדר, אני בשליטה. הכל בסדר. תגיד לו, so what? אז מה אם אתה אומר שאתה הכל בסדר? אתה לא קורא. זהו. מה העניין? אומר הרב, תסתכלו בפנים. והרי חתן הרוצה לקרוא כיוון שיודע בעצמו שיכול לקרוא ואינו טרוד ואינו מבטלו משמחתו. כן, אומרים לו, עצור. שב ואל תעשה. אל תקרא. הנה, אמרנו פה, מצוות עשה מדאורייתא, אומרים לו חכמים, משום מה, מרעיתא. אתה לא עושה. אתה לא אומר קריאת שמע עכשיו. ממילא, כשאינו יכול לעשות את שניהם, גם את המצווה שהוא הולך לעשות, וגם לקרוא קריאת שמע ולהיות מכוון בדעתו, בוודאי שלא יעשה. ומצד לא כל הרוצה ליטול את השם, לא כל אחד יגיד, אני בסדר, אני יחזיק מעמד, אני לא אתבלבל, אין לי יוהרה, אין לי... רבן שמעון מלבי, מה אומר לו? הוא אומר פה, שהוא אוסר עליו לקרוא קריאת שמע. אם כן, שיש כל מיני דברים, ואנחנו רואים את בני האדם, שהם פועלים באופן של דיבור, שבח, למידות שליליות או למידות חיוביות. אדם צריך להיזהר מאוד בדיבורים הללו. למה? כדי לא להכשיל את השומע. לפני עיוור לא תמשול. גם במי. וזה אולי מסביר את מה שאומרים חז"ל, שאין אומרים שבחו של אדם בפעם. למה? מה אכפת לך? תגיד, תן, הבן אדם עבד, עמל, עשה, יש לו מידות טובות, הוא פועל, ברוך השם, שבח אותו, תן לו איזה מילה טובה. כן, תן לו, אבל איך אומרים? במינון נמוך. למה? אם אתה, תגיד, יותר מדי, עלול לגרור אחרי זה תופעות שהן אינן טובות. זה מה שאתה תספק. אולי זה יעודד אותו, אולי זה יעורר איתו, מידות של כבוד וגאווה וכאלה שהם יכשילו אותו בהמשך. אנחנו למעשה בזה מסיימים את הפרק השלישי. בעזרת השם, אנחנו ניכנס לפרק רביעי האחרון בספר בחשבון הנפש בעבודת השם, ואיך אני מעריך את המדרגות של עבודת השם, וכשנסיים את זה, אם ירצה השם, אני מקווה בקרוב, אז אנחנו נעבור ללמוד, אם ירצה השם, ספר הכוזרי. אני מבקש מכולם, מי שיש לו בבית, נא להביא מן הבית ספר הכוזרי, ולעד השם, עם זה, עם הספר הזה, נמשיך עד סוף י"ב, והלוואי ונספיק לסיים אותו עד סוף י"ב, ספר הכוזרי. כל טוב. אלעד.